אז הערב, כמו שאתם רואים, לחולקו דפים נוספים. יש מספיק מהדפים שקיבלתם. לא יודעת אם לצעצתם בכל מה שחולה גם אתמול, יש באמת זה עושר גדול לתרגול להרבה מאוד זמן. מה שרציתי הערב זה באמת לתת איזושהי שיחה שממשיכה להתייחס ל... אולי בעצם לנושאים המרכזיים ששוחחנו ותרגלנו, שהם ההאחזות העצמי ושחרור באמצעות אי-האחזות. שלילה קונון אומרת באנגלית. Liberation through non-clinging. אולי עדיף להגיד בפאלי. אן אופדנה וימותי. ושחרור באמצעות אי-האחזות. אז האחזות העצמי ושחרור באמצעות אי-האחזות, זה ככה, נוטה להמשיך עם הנושאים האלה ולהתייחס לזה מעוד כמה זוויות ואולי להציע עוד כמה פרספקטיבות. זה לא נגמר עד שמשתחררים. מה זה? לא שמעתי.
ואז בהפרה.
דווקא הלימוד הספציפי הזה, אנחנו... הוא ניתן גם לנזיר אחר שלא הרגע אותו פרה. אז יכול להיות שאנחנו נהיה מאלה שלא נפגעים על ידי הפרה.
איזושהי פרה, תבואו בסדר.
מתי שאיזושהי פרה.
לבוש קליפת השום.
ואני רוצה להתחיל באמת עם התייחסות למה שבאמת היום כבר כמה פעמים התייחסנו, זה הנושא הזה של איך מתהווה תחושת העצמי. כן, והמילה כל כך גדולה וקטנה, עצמי. מצד אחד היא הדבר הכי עצמי, אני, עצמיות, זה הדבר הכי אינטימי, מיידי וראשוני שאנחנו אומרים, אני. ומצד שני, נושאת בתוכה כל כך הרבה דברים שלפעמים יכולים להיות די כבדים וגדולים. נכון? ככה, זו מילה כזאת שיש בה את ה... שחושבים עליה משהו כל כך מיידי, ראשוני, בסיסי, ומצד שני יכולה להיות... אני, כל ה... כן, מה שזה נושא. אז אני חושבת שמה שהצבענו במהלך הימים האלה כאן ביחד, ככה אולי בטפטופים ובהצבעות כאלה ואחרות, זה שבעצם אנחנו עושים איזושהי חקירה של הדבר הזה שאנחנו קוראים לו באופן מיידי עצמי, ויכול במקרים רבים להסב לנו הרבה מאוד סבל, ובמקרים אחרים זה יכול להיות מאוד מאוד עדין. זאת אומרת, לפעמים תחושת העצמי, לא כך ברור לנו למה בכלל מחברים אותה עם איזושהי תחושת דוקה, ולכן זה גם אחת החקירות הכי הכי עדינות שיש בתוך התרגול, כן? בתוך הספקטרום הזה של בין מה שמאוד ברור לנו שהעצמיות הזאת גורמת לי כל כך הרבה סבל, לבין תחושה אינטואיטיבית של אני, או מתבוננת, או חושבת, שבאופן מיידי אנחנו אפילו לא מבינים למה זה בכלל קשור לסוגיה הזאת של דוקה. נכון? אתם איתי עם הספקטרום של הדברים? כן. אז אני רוצה להתייחס בתחילת הדברים הערב לאולי שני מושגים שיש בלימוד של הבודה. אחד זה, אפשר להגיד, השקפת העצמי, סקאי אדיטי. והשני זה תחושת העצמי. וכבר כשאני אומרת את זה, זה לא בדיוק אותו דבר, נכון? השקפת עצמי או השקפת עצמיות ותחושת עצמי. כן, דבר רואים שיש פה ספקטרום, כן? ויש את שני המושגים האלה, והם שניהם נושא לחקירה מאוד משמעותית בתרגול. אז אני רוצה שניקח אולי רגע כמה רגעים לרפלקשן, ככה תעצמו עיניים, אני אשאל אתכם ותראו מה עולה לכם ביחס ל... איך להגיד? אמירה הזו. אני מזמינה אתכם להרהר באופן מאוד לא שיפוטי, קודם כל. מאוד פתוח וסקרני. מה הם המחשבות המרכזיות שיש בתודעה שלכם ולכן, שדרכן אתן מגדירות או מגדירים את עצמכם? הרבה פעמים אני הנרטיבי, שיש לנו איזה סיפור, אני כך. אז רק ש... מה באופן אינטואיטיבי עולה? שאני שואלת את השאלה הזאת. כשאתם מערערים במחשבות האלה שדרכם הרבה פעמים אנחנו מגדירים את עצמנו, האם הדימוי העצמי הזה, המחשבות האלה, יש בהם משהו מצמצם או פותח? ככה שאלה נוספת שאני מזמינה אתכם להרהר, אני ממש לחוש את התחושה בזמן הערעור. איפה המקומות שאני מאוד מאוד מוצק, דחוס? שאני מאוד מוצק ודחוס. איך זה מרגיש? למה הוא מתקבע ומתיישב, מתיישב את התחושת עצמי הזו? איזה איכויות ככה שאתם מנסים ככה להרהר, הן מאפשרות לתחושה הזאת של העצמי להיות הרבה יותר מרווחת ופתוחה? איזה איכויות מנטליות נותנות תחושה הרבה פחות מצומצמת סביב אני או שלי? עלה לכם, כן, זה, כשחושבים על חקירה, דם אביצ'יה, זה גם חלק מהחקירה. רמות שונות של חקירה. גם החקירה ברמה של הרהור ברגע מסוים, להרהר, איפה אנחנו, תחושת העצמי כזו, ואיפה יותר עברית. וחקירה שאני אדבר עליה בהמשך, שהיא באמת חקירה ברגע של איך מתהווה התחושה הזאת של העצמי. וזו חקירה שהיא לא, אגב, השאלה כבר לקראת היציאה הביתה, היא לא רק בריטריט ועל הקרית. זו חקירה שיכולה להתרחש ביום-יום. אנחנו מתחילים להביא התכוונות לחקור את הדבר או את התופעה הזאת שאנחנו מיד אומרים, זה אני, זה העצמי שלי, או אפילו תחושת העצמיות העדינה, זה משהו שאנחנו יכולים לנוע עם השאלה הזאת ביום-יום. אז ככה, לא לראות הרבה פעמים השאלה שעלתה היום, ואני מקווה שעוד נתייחס אליה מחר, זה איך לוקחים את התרגול ואת החקירה הביתה. אז זה מסוג החקירות שדווקא ביום יום, באינטראקציות שבהם העצמי הרבה פעמים נהיה מאוד דחוס, זה המקום בדיוק לחקור מה קורה שם. כן, אתם איתי? זה דווקא, כן, בריטריט הרבה פעמים כשנפתח מרחב יותר קל לחקור את האספקטים יותר עדינים של העצמי, אבל דווקא המקומות הדחוסים ביום יום, המקומות שמשהו נתקע, זה המקום להביא חקירה. מה קורה פה? איך התפתה התחושת העצמי הזאת? עם איזה איכות פגשתי את הרגע שגרמה למשהו להתכווץ, ואיזה איכות אני יכולה להביא ברגע שמאפשר לי טיפה לרווח? אתם... אז קודם כל, אחד אני חושבת הדברים המבריקים שהבודה מצביע עליהם, זה שכשאנחנו מחפשים את העצמי, אף אנחנו לא מוצאים אותו בנפרד ממשהו. האם יש איזושהי חוויה של עצמי שהיא לא ביחס למשהו? ביחס לתחושה מסוימת, ביחס לרגש מסוים, ביחס למחשבה מסוימת. האם יש עצמי שהוא בנפרד מאיזושהי חוויה? יש דבר כזה? זה עוד הזמנה לבדוק. כאילו, מה זה? אומרים, אני, אבל איפה הוא? איפה הדבר הזה ממוקם? אפשר למצוא מקום שבו אני עומד בנפרד ממשהו? כשמדברים על השקפת עצמי, זה אפשר להגיד אולי האספקט היותר גס של האופן שבו העצמיות שלנו נבנית, אז השקפת עצמי, כבר במילה השקפה, אתם רואים שזה תחושת עצמי שמתהווה מתוך היאחזות באיזושהי השקפה לגבי העצמי. ואם ניתן איזה דוגמה, כן, אתם יכולים לתת איזושהי דוגמה, מה זה אומר, השקפת עצמי, איך היא מתבטאת בצורה הכי אינטואיטיבית? זה לא משהו ארטילאי, זה קורה כמעט כל הזמן.
זה אומר על עצמו משהו, סט, אני בודהיסט.
אוקיי, לא רק איסט, אני... אני בן אדם עצבני, אני כעסנית, אז זה עוד איסט. זה עוד ידוע, זה גם, אבל הדבר הכי אינטואיטיבי שבו אנחנו הרבה פעמים מגדירים את עצמנו, אני כך, תעשו אני ותשימו קו מתחת, יש לנו הרבה פעמים השקפות, אני כך וכך, או אני לא מסוגלת לכך וכך, או לי זה מאוד מאוד קשה, כי יש לי איזו השקפה לגבי מה האני הזה יכול או לא יכול לעשות. אתם איתי? יש לכם השקפות כאלה שזה רק
זה כאילו... זה מסתבר סטטיסטית, זה הרי מסתבר, זה מערך סטטיסטי בסופו של דבר. אני עצבני, כן, הרבה פעמים הייתי עצבני, אני עושה סיפור.
לגמרי, אין ספק.
זה לא שאי אפשר להשתנות ואני אהפוך למלאך, כן.
אין ספק שתחושת העצמיות שלנו היא כבר, תכף אני אדבר על זה, היא בעצמה דפוס. היא גם, והיא גם מבוססת דפוסים, זאת אומרת, אחרי שראינו דפוסים מסוימים, מתגבשת משהו. אז קודם כל, השקפת העצמיות, להתחיל לזהות את ההשקפות שיש לנו לגבי העצמי. ומה קורה לנו כאשר ההשקפה הזאת עולה ואנחנו מאמינים לה? אני עוד לא מדברת, עזבו רגע את התודעה הערה שאולי לא עולה לאף השקפת עצמיות, כן? מה קורה כשעולה, ואתכם מתחילים להברר, כן? ולראות באופן מאוד מתעניין, או, הנה השקפת עצמי. אני כך וכך, או אני לא יכולה כך וכך. ואיך אני יכולה להתחיל לפתח זה מערכת יחסים יותר מעובררת עם השקפת העצמי הזו, כן? אז בוודאי שהשקפת העצמי קשורה להיסטוריה שלנו, ולמה שקרה לנו בעבר, כן, שזה ברור שזה לא בא משום מקום, זה מותנה בכל כך הרבה דברים. שאלה גדולה בשבילנו, וזה אולי הטיצ'ינג הרדיקלי של הבודה, האם אנחנו חייבים להיות מותנים בהתניה הזו? אפשר להגיד את זה? אני שואלת אם אפשר להגיד את זה. זה כאילו מילולית, אבל זה איזשהו מקום נכון. האם אנחנו חייבים להיות מותנים ומותנות בהתניה שנוצרה לאורך השנים, כן? בוודאי שיש פה איזשהו דפוס, וכשדפוס חוזר, אז אני אומרת, זה, כן, זה משקף אותי. מה שמעניין, אגב, לגבי, אני לא יודעת, עכשיו שאלתי אתכם לגבי השקפת עצמיות שהיא מצמצמת ומגבילה, אבל יש לנו השקפות עצמיות שיש להן יותר מרווח נשימה. נגיד, אני בן אדם ספונטני. זה קצת שונה מ-אני בן אדם דיכאוני. אוקיי? תשאירו. יש לנו את שניהם, יש לנו את אלה שבאופן אוטומטי שמעולות בתודעה, מה קורה לנו, משהו מיד מצטמצם, מיד משהו נסגר, ויש לנו השקפות עצמיות, שכשאנחנו הן עולות, אז הן כן, יש להן איזשהו, הן כן, הן מרווחות, כן, אני...
מה קורה
כשאנחנו
לא עומדים בהן?
זה בדיוק הנקודה, שיש לנו גם את אלה שהן לא באופן אוטומטי ברור לנו הדוקה בהן, נכון? כשהן עולות לנו, אז פתאום אני כאילו יותר, כן? אבל הקושי הרבה פעמים זה מה קורה כשהשקפת העצמיות הזאת לא נוכחת ומופיעה הפוכה, כן? וזה קורה, אנחנו נעים. איך אנחנו... האחזות בהשקפת עצמי, גם שהיא מרווחת, מייצרת מצב שאנחנו כל מיני צריכים לתחזק אותה. כי כל דבר הוא הרעי. פעם אחת משהו עולה ומרווח, ופעם אחת משהו עולה ומצמצם, והדוקה שלנו מתרחשת לא בהשקפה עצמה. במה? בהאחזות בה. כן? אני אומרת, כל התודעה לא הראה, השקפות האלה עולות ומופיעות, כי זה סוג של מחשבה. שאלה הגדולה, מה קורה עם המערכת יחסים שלנו עם הדבר הזה? אז גם זה מעניין להתחיל לראות, גם שיש לנו השקפות עצמי שיש בהם משהו מאוד פותח, כמה הרבה פעמים אנחנו במין איזושהי תנועה שצריכה לתחזק את זה, שרוצה את זה, שמתבאסת שזה לא נוכח, אוקיי? זה גם כן סוג של דוקה שהיא קצת לפעמים פחות ברורה מהשקפת עצמיות שמיד אנחנו נסגרים. כן? שזה ברור לנו, זה דוקה-דוקה מה שנקרא. כן, זה לא אבי פרינם הדוקה, הדוקה של הרעיות, שזה הדברים הנעימים נעלמים, אלא הדוקה, דוקה, זה עולה מיד, אין בכלל עניין. אז זה מעניין להתחיל לשים לב על שניהם, ומה קורה לנו גם מול אלה שהם בעיקרון מרווחות, אבל גם שמה, איזה בעלות אנחנו לוקחים עליהם, ומה קורה כשהם מתפוגגות, ומשהו אחר מופיע, כי התנאים משתנים.
סוכדוקה.
אין דבר כזה. לפחות לא הפסיכולוגיה המוזית. זה היה השקפת העצמיות, שזה כהשקפה, כן? שזה ממש, השקפה זה סוג של מחשבה, כן? שאו שנוכחת לפעמים בבקראונד, או שהיא ככה עולה כדפוס ממש, כן? משהו כל פעם מתנה אותה. יש תחושת עצמיות שהיא הרבה הרבה יותר עדינה, וזה לא הסקאי הדיטי, דיטי זה השקפה, כן? עזבו את המילה סקאי, לא ברור, כן, איך, זה מה שנקרא identity view, זה מין מילה כזאת מאוד מורכבת בפאלי, לא ברור מה האטימולוגיה שלה. אבל יש גם את תחושת העצמיות, ובפאלי זה נקרא אהמקרה, זה לעשות אני, במובן הכי הכי עדין, אוקיי? אהמקרה, אהם זה אני, וקרה זה כמו המילה קרמה, זה פעולה, זה כאילו פעולה מנטלית שבה אנחנו עושים עצמי או אני. וזה יכול להיות מאוד מאוד עדין. אני המתבוננת, אני החושבת, כן? זה לא אני המחשבה, אלא אני זו שמתבוננת. זה גם איזושהי תחושה של עצמיות שהיא הרבה יותר עדינה, ואמרתי מקודם שזה אחד המקומות הכי עדינים בתרגול, שהרבה פעמים קשה לראות בכלל מה הדוקה בתחושה הזו. זה הזמנה, קודם כל אני, זה לא שאני אתן לכם פה איזה תשובה לגבי העניין הזה, או איזשהו אמירה חד משמעית, אלא לשים לב לספקטרום הזה של תחושת העצמי, בין השקפות מאוד מאוד ברורות שמכאיבות, להשקפות עצמי שהן לא מכאיבות ברגע כי יש להן פותח, אבל מה קורה כשאני כל הזמן צריכה לתחזק ולהחזיק, לבין תחושת עצמיות הכי הכי עדינה, שמייצרת איזושהי תחושה של נפרדות. כי לא, ברגע שיש לנו איזושהי תחושת עצמי, יש תמיד איזושהי תחושה של נפרדות, כי זה אני מול אני אחר, כן? האחר. אני רוצה להקריא לכם מהדרשה בפרילאה. אני חושבת שבריטריטות הקודם קראנו את הדרשה הזאת. זו אחת הדרשות שאני הכי אוהבת עכשיו. לילה אמרה על הטופ 3. ותהיתי לעצמי, וואי, מה זה הטופ 3? אני לא בטוחה. כל פעם זה משתנה, כן? אז בשנים האחרונות זה מספר אחת. הדרשה בפרילאה, זה מקום. אדם רגיל, אז זה רק קטע קטן, אז אולי אפילו תעצמו עיניים, זה דרשה כזאת שכל משפט בו זה מוצצה לגבה, זה כאילו צריך שנייה רגע לראות מה זה, אז זה נקרא אותו בחלקים. אדם רגיל שלא שמע אחרת, תופס את הגוף, את התחושות, את התפיסות, את הדפוסים המנטליים ואת ההכרה כעצמי. אדם רגיל שלא שמע אחרת, תופס את הגוף, את התחושות, את התפיסות, את הדפוסים המנטליים ואת ההכרה כעצמי. תפיסה זו היא עצמה התניה. סנקרה. זה כבר, לא, זה כבר, כן, קודם כל הוא אומר מה שהוא אומר, ובכלל בדרשה הזאת הוא אומר, תפיסת העצמי המאוד מאוד בסיסית היא תמיד in relation, היא תמיד ביחס. ומה? ביחס או לגוף, או לתחושות, או לתפיסות, או לדפוסים המנטליים, שהם הכללי לכל כך הרבה דברים, או למודעות או הכרה עצמה, כן? ל-knowing. אוקיי? זה אף פעם לא בא בנפרד ממשהו. זה חמשת המצרפים, מי שמכיר. כן? אבל הוא אומר, התנועה הזאת שעושה אני, ביחס לאחת מהחוויות האלה, גוף, תחושות, תפיסות, דפוסים מנטליים שבתוכל זה יש מחשבות, רגשות וכדומה, וההכרה, התנועה הזאת שעושה אני, היא בעצמה מה? היא בעצמה סנקרה. היא בעצמה דפוס. ואת למדנו לעשות, יש לנו איזה דפוס לעשות אני. זה כבר מתחיל לשחרר אותנו, כי אם זה דפוס, אז אפשר מה לעשות? אפשר לשחרר אותו, אפשר לשנות אותו. כי כל התרגול אנחנו בעצם משנים דפוסים. כל דפוסים של התגובתיות, אנחנו משנים לדפוסים של השתהות, כל דפוסים של איבה, דפוסים של חמלה, כל דפוסים של התנגדות, דפוס של מת, זה הכל, אני משתמש במילה זה, אבל זה הכל סנקרות. אוקיי, אתם בסדר? כן? ברגע שהוא אומר, התפיסה, התחושת עצמי, כן? או פה אני משתמש במילה לתפוס את העצמי, אבל תחושת העצמי, היא בעצמה תנועה מנטלית שהיא פשוט דפוס. אוקיי? זה מה הוא ממשיך להגיד. ומהו מקורה של התניה הזו? מה המקור של הסנקרה, של הדפוס הזה שעושה אני? מה המוצא שלה? ממה היא נולדה? ממה היא נוצרה? כאשר אדם רגיל שלא שמע אחרת, מתנסה בתחושה שנולדה ממגע הנגוע בבורות, מתעוררת השתוקקות. מזה נולדה התניה הזו. עוד אחד כזה.
עוד פעם.
עוד פעם, עוד פעם. אוקיי? אז הוא אומר, אדם רגיל שלא שמע אחרת, תופס את הגוף וכדומה כעצמי. זה התנועה הזאת בעצמה היא התנאיה. ואז הוא שואל, מה המקור של ההתנאיה הזאת, של הדפוס הזה שעושה אני, כן? מיד ביחס לגוף, לתחושות וכדומה. הוא אומר, כשאדם רגיל שלא שמע אחרת, מתנסה בתחושה, פה זו המילה ודנה, מי שמכיר, שנולדה ממגע הנגוע בבורות, מתעוררת השתוקקות. מזה נולדה התנאיה זו. אוקיי? הוא מביא את זה לרזולוציה מאוד עדינה, מכוון ישירות להדרשה לבהיה, שזה, שאין את הרגע שבנראה רק הנראה, בנשמע רק הנשמע, בנתפס רק הנתפס. כשאין את זה, הרגע הזה נגוע בבורות, כי מה מיד נכנס לשם? בדיוק, ההשתוקקות, המילה טענה פה כוללת, אני אוהבת, לא אוהבת, אני רוצה, אני לא רוצה, צריך להיות ככה, לא צריך להיות ככה. זאת אומרת, ברגע של מגע חושי, כשהרגע הזה אין בו בהירות ואין בו תשומת לב, אז יש בו בורות, והבורות מיד מייצרת תגובה מנטלית, ואז אין בנראה, רק הנראה. יש, אני רואה, אני לא אוהבת את מה שאני רואה, למה זה נשמע, אני לא אוהבת את מה שקורה כרגע במגע עם האוזן, אתם איתי? כן, זה ה... יש המורה שנקרא רג'ינלד ריי, הוא אומר, משפט שאני נורא אוהבת, הוא אומר, the whole of the spiritual path occurs between contact and grasping. אוקיי? זה רפרנס ישיר כמובן ללימוד הזה. כן? The whole of the spiritual path, כל הדרך הרוחנית מתרחשת ברגע של בין המגע להיחזות. אוקיי? אתם מבינים עכשיו את הקשר בעלי בהיה? כן? זה כאילו להסתכל, בעצם הוא מתאר לא את המקום שבו יש חופש, אלא איך בונדג', איך כאילו התנועה של, אפשר להגיד כבילה, שיעבוד, כבילה, יש מילה כזאת? התנועה הזאת, אני אפילו לא אצא לי, תמצאו את המילה ש...
מה עם הוודנה עצמה? למי זה נעים או לא נעים?
לא חייב להיות, למישהו. התחושה היא רק תחושה?
היא לא רק תחושה, כי יש עליה מיד עצמת, אלא
אבל עדיין יכולה להיות רק תחושה. אני משאירה את זה ככה. יש לי משהו להגיד את זה, אבל אני מעדיפה לא להגיד. נכון, זה לגמרי סובייקטיבי, כן. לא, מעדיפה שלא להגיד. אני מעדיפה, לא, אני מעדיפה להשאיר את זה. אני חושבת שבשבילנו יש הרבה רגעים שתחושה לא נעימה היא רק תחושה לא נעימה. היא לא חייבת להיות, לא בא לי עליה, היא בלתי נסבלת. נשאיר את זה באספקט הזה, כן? חכו, זאת לא נגמר פה הדרשה החלק הזה. זה אומר... כן, התנועה של ההמקרה, של לעשות אני, לעשות שלי, נובעת מרגע של חוסר בהירות ותשומת לב באיזשהו מגע חושי, מיד מופיעה ההשתוקקות, שזו תגובה מנטלית של דחייה או השתוקקות, כן? ופה המילה זה טענה. אתם, עד כאן אתם בסדר או מבול?
כן, כן.
כן? אז הוא אומר כך, זה הרגע שנולד, בעצם הוא אומר, אני נוצר ממערכת יחסים של... תנהה, של השתוקקות או סלידה. זה באיזשהו מקום מצמצם את התחושה המיידית הראשונה של עצמי לאיזושהי עמדה מנטלית שאו רוצה או הודפת. או צריכה או לא צריכה. או אוהבת או לא אוהבת. זה מקום שאפשר להביא עליו תשומת לב. מגע נגוע בבורות או מגע נגוע בחוכמה. מה אנחנו מתרגלים עם תשומת הלב? להתחיל להביא תשומת לב וחקירה בדיוק למקום שבו החוויה שלנו מתחילה להתאבות, מה מתרחש שם? מה מוביל לשרשרת של סבל? מה מוביל לחופש? זה כל הדרך הרוחנית בין מגע להיחזות. אם תצאו עם המשפט הזה ותביאו אותו לחקירה ברגע המגע, ברגע המגע, ברגע המגע, זה פתח ענק לחופש. שם הכל מתחיל להתאבות. אז הוא אומר ככה. אתם יכולים לעצום עיניים כדי להיות מרוכזים. אז אמרנו, ממה נולדה ההתניה הזאת, הסנקרה של לעשות אני, מתוך התנה ההשתוקקות. אז הוא אומר ככה, גם הסנקרה הזו, ההתניה הזאת לעשות אני, היא ארעית, תלויה, והתאבותה מותנית בסיבה. גם ההשתוקקות ארעית, תלויה, והתאבותה מותנית בסיבה. גם התחושה ארעית, תלויה, והתאבותה מותנית בסיבה. גם המגע ארעי, תלוי, והתאבותו מותנית בסיבה. גם הבורות, זה חשוב, ארעית תלויה והתאבותה מותנית בסיבה. כאשר אדם מבין ורואה זאת, המזהמים מגיעים מיד אל קיצם. אל קיצם. חופש, המזהמים, כן, זה תודעה, אוקיי? זה תחושת העצמי, הסנקרה הזאת, היא בסך הכל סנקרה, זאת אומרת, זה דפוס מנטלי. הדפוס הזה מתהווה בגלל תנאים ונסיבות. מה הם התנאים והנסיבות? רגע של חוסר תשומת לב. רגע של בורות. שוב, תחזור פה. רגע המגע, כשהוא נגוע בחוסר תשומת לב, מיד התנועה המנטלית עושה אוהבת, לא אוהבת, רוצה, לא רוצה, בלתי נסבל, חייבת, צריך, צריכה וכדומה. אם הרגע של המגע נגוע בבהירות, זאת אומרת, יש בו תשומת לב ובהירות, כן? כל הדבר הזה מתפרק, כי הכל הרעי ונתון לתנאים. מה עם התנאים? אם יש רגע של בהירות או יש רגע של חוסר בהירות. זה רדיקלי, כן? אוקיי? זה נקודה נורא משמעותית. ברגע שהוא אומר גם הבורות הרעית, זה אומר שיש לנו הרבה מאוד רגעים שבהם אין בורות. אנחנו צריכים לפרק את התנועה הרגילה שמיד עושה אני, עושה שלי, ומייצרת הרבה מאוד סבל במקום שיש בו משהו מאוד מאוד פשוט. בנראה רק הנראה. במחשבה היא רק מחשבה. בעצמי יש רק עצמי. אפילו התנועה הזאת שעושה אני, אני רואה אותה. אוקיי, הנה דפוס. כן, הרבה פעמים, אני אומרת, זה לא תמיד פשוט, אבל הרבה פעמים אנחנו פתאום רואים את זה, אוקיי, בסדר, אני רואה את התנועה הזאת. אני רואה את זה, הבורות היא הרעית, מותנית, ומתהווה בתלות. זאת אומרת, היא לפעמים נמצאת ולפעמים לא נמצאת. אני חושבת שאמרתי בערב הראשון, שאם לא היה לנו את הרגעים של הבהירות, שבהם יש רגע של חופש, לא היינו ממשיכים לתרגל. כן, באיזשהו אופן אנחנו בעצם... מתנים דפוס חדש שמאפשר יותר חופש ורווחה. וגם אם אנחנו לא מזהים את זה, זה נוכח שם. אז אחד החקירות המעניינות זה לראות איך ברגע, כן, ברגע של מגע, אנחנו מתחילים לזהות איך התנועה של ההיאחזות, זה לעשות אני, דרך ההיאחזות בגוף, בתחושות, בתפיסות וכדומה, קשורה למקום מצומצם ולדוקה, ואיך רגע שאין בו ההיאחזות מאפשר חופש. החקירה, אני חושבת שלילה הזכירה את זה כמה וכמה פעמים, הקשר בין היאחזות, תחושת עצמי, דוקה. היאחזות, תחושת עצמי, דוקה. וזה משהו שאפשר להביא אותו להתבוננות בהרבה מאוד רגעים בחיים. כי ברגע של דוקה אפשר לראות במה אני נאחזת, במה אני מתקבל, איזה תחושת עצמי נוצרת. הנה אני רואה את כל הדבר הזה. מה קורה כשאני מרפא מהדבר ש... עליו התקבעתי. אתם איתי כאילו ברמת החיוניות? זה כמעט כל רגע, על כל מחשבה ועל, כן, על כל מחשבה, על כל רגש, על כל השקפה, view שיש לנו על המציאות, כן, התחושה, אנחנו, יש אפילו, היה את המואזין, נכון? בבוקר? כן, בצהריים, בערב, לא, אבל המואזין הקשה שהיה, כן, רק...
בצהריים.
מה היה שם? היה מגע חושי, נכון? והייתה שם איזושהי מיד תנועה מנטלית שהדפה את זה, כן? ואז נוצר לאט לאט, אוי, זה בלתי נסבל, ולמה הוא עושה את זה, וכמה זמן זה, ומה הוא אומר שם, כן? זה, אני מניחה שכל התודעות, זה לא משנה, כל אחד בניסוח שלו, אוקיי? הנה תחושת עצמי, זה היה רגע של חופש או זה היה רגע של דוקה?
דוקה, דוקה.
מאוד מאוד ברור, אנחנו זה כל הזמן. כן, אז כשאומרים תחושת עצמי, הכוונה לתנועה שיש בה משהו שמתגבש ומתכווץ משהו, שנמצא באיזשהו סוג של הדיפה מול העולם, כן, זה מופיע בכל כך הרבה מופעים. אני אפילו לא יודעת איפה להתחיל כשאומרים דוגמה, כי זה כאילו כמעט כל רגע בתודעה שלנו, כשיש, כן, שאין לנו רגע של אגב, יציבות ואיזון, זה הדבר שמתרחש. אני... נשמור את זה למחר? אחרת אני לא אגמור, לא אסיים בחיים, מה ש... אז אני רוצה גם להציע שמשהו מאוד משמעותי בחיי היום-יום, שאנחנו יכולים לשים לב, בטח בריטריטים אנחנו שמים לב בגלל השקט והתנאים, זה לראות איך תחושת העצמי שלנו, בעיקר הרבה פעמים סובבת סביב היאחזות במחשבות. והרבה פעמים מחשבות שאפשר להגיד, או מחשבות של השוואה, או מחשבות של פחד, או אולי אתם מוצאים שיש לכם דפוס אחר. זאת אומרת, התופעה הזאת שאנחנו קוראים לה מחשבה, היא משהו שמאוד ברור לנו איך מתמצקת תחושת עצמי הרבה פעמים, היא מאוד מאוד מצומצמת. זה סוג מאוד מסוים של תופעה, כי הבודה מדבר גם על הגוף, וגם על תפיסות, אז אני בכוונה שמה דגש על התופעה הזאת, כי תופעה שקל לראות אותה ביום-יום, איך האחזות באיזושהי מחשבה מייצרת תחושת עצמי מאוד מאוד ברורה, ואיך האחזות הזאת מייצרת לנו הרבה מאוד דוקה. נכון? זה משהו שברור לכולם. לא צריך בשביל זה את הקרית. צריך בשביל זה את ההתכוונות המלאה להביא חקירה אל תוך הרגע הזה. יש איזשהו מגע עם משהו, מיד מופיע איזושהי מחשבה, באופן אוטומטי אנחנו מזדהים איתה, והנה אני כך, כן? והוא אחרת או היא אחרת. ונוצר איזשהו גם היפרדות וגם תחושה מאוד מצומצמת וגם פחד או השוואה או כל הדברים הרגשות, קשת הרגשות שיכולה להופיע מתוך המחשבה הזאת. אז אני רוצה להציע שאנחנו יוצאים תוך התרגול של ההתהוות של העצמי, התופעה הזאת מול המחשבות היא מקום נהדר להתחיל לראות את זה ולהתחיל לפרק את התנועה הזאת שעושה אני ועושה שלי עם כל דבר כמעט שחולף לנו בתודעה. כמעט. וזה מדהים. מדהים. לא, זה מדהים. כאילו אם היינו, תנסו לדמיין את כמות המחשבות של האדם שישב לי מלכם או לשמאלכם במהלך הריטריט, ואיך על כל דבר שחלב התודעה היה מה להגיד, לאחוז וכדומה. כן, מסתכלים על זה מבחוץ, תנסו לדמיין את זה, זה הזוי. אבל זה מה שאנחנו עושים בתודעה שלנו. כן? זה פשוט, זה מדהים. עצם המחשבה הזה אולי טיפה להברר בכלל, אז כאילו על כל דבר שעובר, האם אפשר פשוט לתת למחשבה להיות רק מחשבה, בלי לעשות איתה, לעשות משהו, את התנועה הזאת של אני ושלי. אז איך ניתן לטפח את הרגעי שחרור, את האי האחזות? נכון? זו השאלה הגדולה. כן? אז היה לנו תשובה כבר בדרשה שהקראתי, מאוד מאוד ברורה, שאם יש מגע שנגוע בבהירות, זה כבר מתחיל לפרק את התנועה של אי האחזות. לכן תשומת לב היא מועילה תמיד. זה בדיוק, נרגע המגע, עולה מחשבה, אם ברגע שעלתה המחשבה הייתה תשומת לב, לא, אתם זוכרים את מה שהזכרנו לגבי מה זה באמת תשומת לב? שזו איכות שלא רק שהיא יודעת, היא גם אין בה התנגדות או השתוקקות וללא שיפול. וברגע של מגע שמופיעה מחשבה, אנחנו מזהים את המחשבה, בלי להתנגד לה, בלי לשפוט אותה, בלי לעשות איתה משהו, זה הרגע של בהירות, שמפרק משהו בתנועה שעושה היאחזות. כי היאחזות, ואני אקריא לכם את המשפט של אמר רוביקו, שאני, זה משפט נהדר, הוא אומר, היאחזות פועלת בצורה הטובה ביותר, כאשר אנחנו לא מתבוננים. כאשר היאחזות היא מוקד תשומת הלב שלנו, היא לא יכולה לפעול כהלכה. בקצרה, היאחזות אינה יכולה לאחוז, כאשר יש יותר מדי חוכמה בסביבה. זה מתחבר לכם, איך כל הדברים זורים, כן? איך הם... מה זה?
של מי?
אמרו. כן? אב מזר של אמרוותי. עוד פעם. האחזות אינה יכולה לאחוז כאשר יש יותר מדי חוכמה בסביבה. אז אנחנו כבר מבינים שהרגע הזה של תשומת לב, שהיא באמת מזהה ולא שופטת ולא מתנגדת, זה רגע של אי האחזות. לא כאיזה קונספט גדול, אין לי יותר היאחזות בתודעה, אני לא נאחזת בשום דבר. כן, זה הרבה פעמים נורא רחוק וגדול לנו. אבל הרגע הזה של התשומת לב, לפעמים פשוט רק שברי רגע, זה רגע של אי היאחזות. זה רגע שאפשרנו לריח להיות רק ריח, ולצליל להיות רק צליל, ולמחשבה להיות רק מחשבה. מיד אחר כך מה קורה? כבר אין חוכמה. מיד התודעה עושה משהו, ואז צריכים עוד פעם תשומת לב. או, אני רואה את היאחזות. ברגע שאני רואה את היאחזות, יש שם היאחזות? כשהאחזות הופכת להיות מוקד תשומת הלב שלנו, יש שם האחזות? אולי, לא בשברי הראשון, כי אז זה לא יהיה תשומת לב עמוקה. ברגע שאנחנו רואים האחזות, רק האחזות, מיד אחר כך כבר אין, מיד אחר כך, אבל הרגע, השברי רגע הזה שאני רואה את התנועה של האחזות, ברגע הזאת זה כבר לא האחזות. מיד אחר כך מה שקורה בסדרת רגעים, מיד התודעה עושה מיד עוד משהו.
אבל אם יש לי האחזות בתשומת לב?
שנייה. לא יכולה להיות היאחזות בתשומת לב. יכולה להיות היאחזות ברעיון של תשומת לב. זה שני דברים מאוד שונים. אבל לפחות החוויה שלי. אוקיי, תהי מה ההבדל? יכולה להיות היאחזות ברעיון של להיות בתשומת לב. אבל בתשומת לב אי אפשר להיאחזות. אם זה תשומת לב, אי אפשר להיאחז בה.
להיות מול משהו.
אבל בבקשה.
אני מאוד נאחזת בתשומת לב, תשומת לב.
זה להיאחז ברעיון של תשומת לב או בהשתוקקות להיות בתשומת לב. רגע תשומת לב עצמו הוא רגע שאין בו היאחזות, אבל תבדקו.
אבל אם אני
איך שאת מתארת את זה, אז זה נורא פשוט, את רואה, את אומרת, אוקיי, אחזות וזה נעלם. זה לא ממש...
לא, אני חושבת שזה הדוגמה שגאה נתן, זה שהרבה פעמים מה שקורה, הרבה פעמים הרזולוציה שהבודה מדבר עליי ברזולוציה של רגעי תודעה. אוקיי? הרבה פעמים כשאני מנסחת את זה ככה, בעצם יש רגע שאנחנו מזהים את היחזות, זה רגע קטן שבו היא רק אובייקט של ההתבוננות, אז היא כבר לא יכולה לפעול, כי היא האובייקט. מה שקורה זה שרגע אחר כך, אנחנו שוב נסחפים, שאומרים הסחפות, שלילה דיברה על ההסחפות, זה לא תמיד רק הסחפות לתוך שעה של פפנצ'ה. זה ההסחפות הקטנה שמיד שוב חוזרת להזדהות. את ההסחפויות הקטנות. אז הרגע הזה של תשומת לב, ולכן החוזק הגדול של ריטריט, וזה כבר פרומו כדי שתירשמו לריטריט הבא, זה שהקונטקסט הזה מאפשר להרבה מאוד רגעים אחד אחרי השני להיות באטיטיוד הזה. וזה, בזה יש משהו משחרר.
זה מקום לתסכול הרבה פעמים. שאת רואה משהו ואת לא...
אוקיי, כי שמה, זה לא שאת רואה, כי שמה אין תשומת לב. תסתכלו על הניסוחים, לא, זה נורא חשוב.
אני איתך, אבל את יודעת.
בסדר, המיינדסט יש לו עושה הרבה טריקים. אבל זה מאוד משמעותי, כי פה יש כבר השתוקקות שלא תהיה יחסות. זה לא באמת תשומת לב, זה בעצם ההשתוקקות שאני כבר לא אאחוז. אנחנו מדברים באמת על משהו מאוד מאוד עדין של התודעה. אף אחד לא אמר שזה קל. אם זה היה קל, לא היינו צריכים לשבת כל כך הרבה זמן. ואני מדברת לשבת במובן, כמו שאומרים בבזן, הישיבה היא לא הישיבה. הכוונה היא בנוכחות, כדי באמת להתחיל לראות את זה גם ברזולוציה הזאת, וגם לשנות משהו בהתניה, בסנקרה הזאת של לעשות אני. הוא אומר, זה סנקרה. עכשיו, חלק מהסנקרות הם deep-rooted סנקרה, מי שמכיר את גוונקה. deep-rooted סנקרה, זה... זה מאלה שצריך... שצריך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואנחנו מקווים שאם הרבה מאוד פעמים יהיה מגע לא נגוע בבורות, שיהיה רגע שנגוע בתשומת לב ובהירות, משהו יתרופף מעט. משהו, אני אפילו עוזבת ננשור לחלוטין ולא יתאבל לחלוטין, זה ההתעוררות המוחלטת. אבל משהו טיפה מתרופף ופחות נהיה דביק. ואת הוא עדיין מופיע, נכון? תדמיינו על מקומות, אפילו מי שמתרגל לאורך זמן, מקומות שבעבר הדביקות הייתה מאוד גדולה, אבל מתרגול שמניח ומניח ומניח, אז זה מופיע וזה פחות דביק. אתם מכירים את החוויה הזאת? במשהו, זה יכול להיות משהו מאוד מאוד קטן, מחשבה מסוימת על איזה דימוי עצמי מסוים, רגש מסוים. זה ההתרופפות של הסנקרה. היא אמנם לא נעלמה, היא מתהווה, אבל משהו שם פחות דביק, כי היא לא יכולה לפעול כהלכה שיש שם תשומת לב. אז אנחנו מפתחים בעצם, ממה זה מתנצלת? אתם תסתכלו.
כמו תשומת לב יש לך ערכים שונים, הוא אדום והוא יפה, אבל אני יכולה לראות רק פרח.
נכון.
אז בסדר. גם אדום וגם יפה כבר יש לו סיפור.
אני רוצה להציע בהקשר הזה להתייחס לתשומת לב מתי היא משחררת. לפעמים, מתי היא משחררת? אז יש לתשומת לב רזולוציות שונות, אבל מה שמעניין אותנו זה מתי המגע שלנו עם המציאות, לא משנה באיזה רזולוציה אנחנו רואים אותה, לא קובל אותנו. זה בעיניי הדבר המרכזי, כי באמת זו סוגיה מאוד מאוד גדולה. אתם איתי מה? זה בעיניי הקשב שמשחרר. כן, כל השאר זה, כן, זה ניטיגריטי כאלה, שזה מעניין, וזה מעניין יותר ומעניין פחות. מה שמעניין אותנו זה תשומת לב, איך ברגע מסוים משחררת אותנו מהתנועה של הדביקות. מהתנועה שמתגבשת.
כי המילה תשומת לב מבלברת. זה לא תשומת לב, זה סאטי, זה בהגדרה שלך, זה הופך את זה להרבה יותר ברור.
אוקיי.
שזה תשומת לב בלי דחייה ובלי השתוקקות, שכל הזמן אנחנו אומרים, וזה סמנטי.
כי זה מה שדיברנו בערב, זה מה שדיברנו בערב השני שהגדרתי את התשומת לב, בתור איך שאת אומרת.
לא שאלה, בשבוע. בשירותים של הבניין שלנו, מישהו חכם, תלה, פתק, אם תסתמי את האף, לא תוכלי לזמזם.
מה לא תוכלי לזמזם?
אם תסתמי את האף, כלומר שהאטיטיוד שלך ביחס לריחות מסביבך, הוא יהיה איכסה, אז את לא תוכלי לזמזם, את מפסידה חוויה פוטנציאלית.
זה קצת היפי מדי בשבילי.
אני רוצה להקריא לנו... עוד פעם, תעצמו ככה את העיניים, אני רוצה לתת לכם עוד פעם את המשפט של אג'ן אמורו ולבקש מכם עוד איזה הרהור מסוים מתוך החוויה שלכם, בסדר? אז אני אקריא עוד פעם את המשפט שלו. האחזות פועלת בצורה הטובה ביותר כאשר אנחנו לא מתבוננים. כאשר האחזות היא מוקד תשומת הלב שלנו, היא לא יכולה לפעול כהלכה. בקצרה, האחזות אינה יכולה לאחוז כאשר יש יותר מדי חוכמה בסביבה. אני רוצה להציע לכם רגע להרהר ברגע, זה יכול להיות היה בריטריט הזה היום, להיזכר באיזשהו רגע שבו הרפאתם מהאחזות, שמשהו ראה והניח. רגע, ממש כאילו לשחזר את הרגע כרגע בחוויה שלכם. ממש לעצום עיניים ולשחזר את הרגע ש... איך זה מרגיש? זה מאוד מאוד חשוב להיות במגע עם הרגעים האלה של ה-letting go, של השחרור. איך הם ממש מרגישים, גם הרגעים הקטנים. כי זה מה שמאפשר להם להיות משהו שאנחנו מכירים מקרוב. זה מאוד מאוד משמעותי לא רק לראות את הרגעים של ההתכווצות, אלא גם לחוש ולסגור את הרגעים של השחרור. לתת להם רגע אחד להנות מהם. כל כך מהר אנחנו קופצים לרגע הדוקה הבא. זה מה שהתייחסתי על עברי התוארות, על, על הרוגע, אתם זוכרים? על השמחה שצריך לפתח את הרגישות. זה בדיוק אותו דבר. כל כך מהר ברגע של הרפאיה, מיד יש איזו התכווצות ואיזושהי תחושה, או מיד הופיע. רגע אחד, לפעמים אפשר כאילו, אני יודעת להסביר את זה, זה כאילו לחזור רגע אחד אחורה. כאילו לשחזר את החוויה עוד פעם שהרפאנו. זה גם דרך, כאילו לחוש מקרוב את הטעם, של הריליס. וככל שאנחנו מכירים את זה יותר, קל לנו יותר לזהות את זה, גם אם זה מאוד מאוד קצר ומיידי. לרוב זה מאוד מאוד קצר ומיידי. אני אקריא לכם משהו של מורה שלא בחיים יותר מתאילנד, שקוראים לה אופסי קקי ניינון. היא אומרת ככה: If you want to see the real essence of the Dhamma, we have to look deeply, profoundly. Then it's simply a matter of letting go all along the way. We see all the way in and let go of everything. The theme of not clinging covers everything from beginning to end. Not getting stuck on any form, feeling, perception, thought formation or consciousness at all. אנחנו מוכנים לזה?
לא.
זה הנקודה.
המורים שאת מצטטת היו מוכנים לזה כולם?
לא. היא נחשבת ארנטית, אגב. ספציפיתי. אחת הנשים, כן. הנה, בתאילנד היא נחשבה, המורה הזאת.
אבל איך אתה יכול להיות מנזר אם אתה לא... את היום באה להרצאה, את מכינה את עצמך, חשוב לך שתעבירי את הנושאים שאנחנו נבין אותם. חשוב למנהל המנזר, אג'אן צ'או, או מי שלא יהיה. אמרו שהמינים שלו ילמדו ויחכימו. זה גם קלינגינג, הוא חייב להתכונן, הוא חייב לדאוג שיהיה להם אוכל לכולם. הבודה אתמול חיפש אוכל כש...
אחריות ותכנון זה היאחזות?
מה?
אחריות ותכנון זה נססר על היאחזות?
לא. אני חושב שכן.
אז תשאיר את זה כשאלות.
את אמרת מקודם, יש דברים שמקבצים ויש דברים שפותחים. זה בהחלט פותח. אבל יש פה, את, אני עזבי אותך, אני לא רוצה לתת את מה שאך אמור.
אני בטח לא ארנטית, זה לא...
אבל הרצ'ה מנז... הבודה... את יודעת מה ההחלטות הכי בסיסית של להשיג אוכל, לאכול?
בדרמה יש הבדל בין רצון שנובע מצורך פיזי לבין התנועה של ההחלטות שמייצרת סבל. ואני אומרת, בשבילנו אנחנו יכולים לשאול עם שאלה מאוד מאוד ברורה, האם תכנון, אחריות, חשיבה קדימה חייבת להיות מלווה בהחלטות למשל בתוצאה מסוימת.
אתן לך דוגמה.
רגע, אני אשאיר, לא, אני אשאיר, תשמע, אני מצטערת שאני לא אתן לכם, זה לא... עכשיו אני אהיה כזה... רעה. אני אשאיר את זה כשאלה, כי זו שאלה נורא חשובה, בלי לדבר על התודעה הערה. הבדל מאוד גדול בין היכולת שלנו לתכנן, לחשוב, לרצות משהו, לבין עמדה מנטלית שנאחזת באיך הדברים צריכים להיות, ומה קורה כשהם אחרת. אני חושבת שזה בשבילנו, אם רק זה יהיה התרגול הזה, זה יהיה מאוד משמעותי, לכיוון רדיקלי לחלוטין, שמדובר על אי-אחזות בכל דבר שיש לנו עם מצביעה. ואני בטח לא מדברת מפרספקטיבה הערה, אבל כשאני קוראת את זה ומה שהבודה מצביע עליו, הוא מצביע על משהו מאוד מאוד רדיקלי, שהרבה פעמים אנחנו בכלל אפילו לא מוכנים לזה, ויש לנו כל מיני השקפות לגבי העניין הזה. אז זה טוב להעלות את זה ולהברר את זה, כשמצביעים על טיצ'ינג מאוד רדיקלי של אי האחזות בשום דבר, מה זה מעורר בנו? הרבה פעמים זה מעורר בנו אפילו פחד או יראה, מה זה אומר? לא סתם יש משהו רדיקלי בלימוד הזה. אבל אני חושבת שאני ככה בהמשך ללי להביא את הדבר הזה, כי אני חושבת שגם אנחנו עוד לא שם, משהו ברעיון של תנועה שלא מתקבעת על שום דבר, האם זה אפשרי לנו, ואיך התנועה הזאת עדיין יכולה להיות מאוד יצירתית, ושיש בה אחריות? כן, אז אני משאירה את זה כשאלה, זה לא שיש לי תשובה להגיד לכם, כן, איך עושים את זה בכל רגע, אבל אני חושבת שזה משהו שאנחנו יכולים בקטן לראות איך אנחנו יכולים לתכנן וליצור ולרצות, ולשחרר לחלוטין האחזות במשהו. אני לא חושבת שזה אותה תנועה מנטלית. אני חושבת שזה תנועות מאוד שונות. התנועה של יצירתיות יש בה משהו כזה, התנועה של האחזות יש משהו כזה. אז אני משאירה לכם את זה בתור הרהור ככה משמעותי. אז אני רוצה להגיד משהו שהוא נורא נורא רלוונטי והוא ככה עולה הרבה. להציע לראות את אי האחזות לא כרעיון. זה גם רעיון. אתה חושב אותו ככה בוודאי שהוא גם רעיון. אלא כתרגול ברגע. וזה מה שעשינו בריטריט. וכרעיון הוא כמעט בלתי נתפס. כתרגול ברגע, ועם החוויה של הריליס, הוא פתאום הופך להיות הרבה יותר וייבל. אנחנו אומרים, חי ואפשרי לנו, נכון? אתם איתי? וכרעיון שלא לייחס בשום דבר, אבל אתם אומרים, עכשיו לשמוט את מה שמיותר, והחוויה של הריליס באותו רגע, זה מאפשר לנו לדבר הזה להיות חי, אפשרי ולא כזה מבין. כי אם חשים את הרגע של הריליס, בתוך ריליס הרבה פעמים, יכול להיות גם פחד, כי אנחנו יכולים לשחרר משהו שנראה לנו כל כך שבלעדיו אי אפשר, אבל הרבה פעמים יש בו משהו שנותן טעם של חופש, שמאפשר לנו את הרגע הבא לשחרר. אז להציע את התרגול של אי האחזות כתרגול של רגע, ועוד רגע, ועוד רגע. זה המשמעות של התרגול של אי האחזות. אז כמה דברים על איך לתרגל אי האחזות שכבר בעצם תרגלנו כאן, וככה להציע כמשהו שאפשר להמשיך ולתרגל אותו. יש משפט של הבודה שהוא אומר באחת הסוטה על ההאחזות, הוא אומר, מי שנאחזת אינה חופשייה, מי שאינה נאחזת חופשייה. אני מזכירה לעצמי את המשפט הזה כתזכורת. ביום יום ובתוך התרגול. פשוט מזכירה לעצמי שכשאני נאחזת אני לא חופשייה, וכשאני לא נאחזת אני חופשייה. אני מזכירה לעצמי את החוכמה הזאת שראיתי אותה בעצמי הרבה מאוד פעמים, שהתנועה שמרפה מאפשרת חופש, התנועה שסוגרת, גורמת לצמצום. אז ממש כתזכורת, לפעמים אנחנו צריכים להזכיר אצלנו משפטי חוכמה, לי זה מאוד עובד, הסוג הזה של התזכורות. עוד דרך שככה מההתחלת הריטריט דיברנו עליו, כשאנחנו שמים לב שמשהו מתכווץ במרחב של התודעה, שמשהו מתכווץ במרחב של הלב והגוף, להרפות. זה תנועה של אי האחזות. כי הגוף והמרחב התודעתי, משקפים את התנועה שעושה אני, משקפים את התנועה של האחזות. והתנועה הזאת שמרפה היא רגע אחד קטן של אי האחזות. ואפשר לעשות את זה מיליון פעם ביום. זוכרים שאמרתי בהליכה להרפות את הישבן, להרפות את משהו, הרבה פעמים תשימו לב שמשהו שנאחז בגוף, יש משהו שנאחז בתודעה. זה תרגול שאפשר לעשות אותו כל יום, לא משנה איפה אנחנו. נכון? אתם, זה רק הדבר הזה הוא שער אדיר לתנועה של חופש. בדרשה לגודתה, מסביר צ'יטה, הוא אחד מהתלמידים של הבודה שהוא בעל בית, הוא לא נזיר, והוא אומר ככה, הוא אומר, ההשתוקקות, האיבה והבלבול, כן, זה שלושת הרעלים, וכל השדה הזה שנובע מתוך שלושת הרעלים האלה, מייצרים סימנים בתודעה, ככה הוא אומר. ההשתוקקות, האיבה והבלבול מייצרים סימנים בתודעה. עכשיו, כתרגול נורא מעניין, סימן. איזה סוגי סימנים יכולים להיות? אז סימן, למשל, סימן בסלע, זה סימן כזה שכאילו עכשיו אין, איך בכלל משנים משהו, צריך לקחת עידן עידנים עד שהדבר הזה כאילו מתרקח עם הרוח והחול וכדומה. ויש סימן בחול, נכון? אנחנו עושים את הסימן עם העץ, ואחרי רגע המים לוקחים והם שותים, אבל עדיין רואים את הסימן, זאת אומרת, אבל מהר מאוד זה מתכסה. ויש סימן למשל של ציפורים או של עננים בשמיים, נכון? שזה משאיר איזה משהו ואחרי כמה זמן זה פשוט נעלם. ויש פעמים שציפור עוברת ולא משאירה שום סימן. איזה תודעה אנחנו רוצים לטפח? איזה סימנים אנחנו משאירים? אני מאוד אוהבת את הדימוי הזה. האם אנחנו כשעולה פחד או כשעולה כעס או כשעולה איזשהו רגש, האם אנחנו מאפשרים לדבר הזה להפוך להיות סימן כזה, או שאנחנו מזכירים לעצמנו את הסימן בחול או סימן בשמיים. כן, זה עולה, כן, זה נוכח, אני רואה את זה נעשה, אבל אני לא מקבעת את זה לכדי סימן כזה. איתי? זה אפילו... באותו
רגע?
רק באותו רגע. אם זה לא באותו רגע, זה לא שווה כלום.
לא, אבל יש את העניין שאם את מאוד כועסת ואז את... או שאת מאוד כועסת באותו רגע, ואז אחרי זה את
משכה,
מבינה, רואה את זה כבר
ומשחרר. עדיף אחרי, אבל עדיף ברגע. אבל גם האחרי זה עדיין רגע. כי מה שאת מתארת זה שברגע של כעס מאוד מאוד גדול, את לא מתאפשר לך, ושזה טיפה שוכח, אז את נזכרת. זה עדיין הרגע. אוקיי? זה תמיד זה הרגע, אין משהו אחר חוץ מהרגע. אבל אתם, עם הדימוי הזה של איך אנחנו מאפשרים למשהו להופיע, ולא להפוך להיות סימן חזק, אלא אנחנו כאילו נותנים הדבר הזה להופיע ולהמשיך. כל התרגולים שלנו, גם של הקשב הפתוח וגם עם הצלילים, כן, התרגולים שגם ההנחיות שהיה לנו פה במהלך הריטריט, מנסים לתת את התנועה הזאת של התודעה, של לתת לדברים להיות סימן שלא משאיר סימן. כן? שוב, הדברים עולים. זאת אומרת, עד שאנחנו לא משוחררים, הדברים עולים. סימן שלא משאיר סימן. תזכירו לעצמכם את בהי עשותה. זה טוב לזכור את זה בעל פה. בנראה רק הנראה. בנשמע רק הנשמע. כשאתם רואים שמשהו מתחיל להתכווץ ומשהו, בנראה רק הנראה. בנשמע רק הנשמע. במורגש רק המורגש. זה, ושוב,
כרגע אני נכשל וליישם את זה למיולים מאחור, זה ממש אני מנסה ולא מצליח. אני כרגע יש מלמולים מאחור, ואני מנסה לתרגל את זה ללא הצלחה, אני חייב לדעת.
פחות ההתכוונות.
לא, אבל לפחות מישהו נותן לנו הזדמנות, זה נהדר.
כל הזמן יש לנו הזדמנויות. אבל אני רוצה, תשתמשו לגמרי, ותשתמשו את זה לא כמנטרה, שאני אומר את זה כדי להגיד את זה, אני אומרת את זה כדי להגיד את זה, אני אומרת את זה כדי להנחיח את החוכמה הזאת, שאני יודעת שגם חוויתי אותה, שהיה הרגע שבנראה רק הנראה. אוקיי? זה מאוד שונה מתאמין סוג של אמירות שאנחנו אומרים כדי להגיד אותם, זה כאילו מנטרה, כן, החיים יפים, וכאילו, מה זה בדיוק, כן, אומר לפעמים שאנשים אומרים את זה, אלא, זה סתם עלה לי עכשיו כרגע, אבל... החיים באמת גם יפים.
נכון, החיים נורא יפים.
אז בנראה רק הנראה זה תזכורת, תשתמשו בדברים כל כך חכמים, אני קוראת לזה wisdom phrases, בתזכורת של המשפטים האלה, להנחיח את החוכמה הזאת שגם היא קיימת כבר בתוכנו. אנחנו יודעים אותה, אוקיי? אז מין תזכורת כזאת להשתמש בתזכורות האלה. עכשיו אתם צריכים, אתם מכירים את בהיה ממש ממש טוב. הוא גם מעורר חיוך, אז בכלל זה מין טיצ'ינג כזה שהוא משמח אותנו, אז קל לנו להביא אותו. אז עוד משפט של גיא אמסטרונג, שאני ככה בדיוק משקף את התנועה הזאת שלא מוסיפה. הוא אומר ככה, Don't add to reality. What is, is. Let it be. What isn't, isn't. Don't create more. אני אנסה לכתוב לכם את זה, שיהיה לכם את זה. של גיא אמסטרונג, הוא מורה לויפאסנה. עוד משהו שאני מאוד אוהבת כ-wisdom phrase, זה ההנחיה של הבודה לראהולה, לבן שלו, שהוא אומר, אחד מהדברים שהוא אומר, אבל זה מה שאני מתחברת אליו, זה תרגלי את המדיטציה כמו החלל. אני אומרת לעצמי, המון פעמים את זה. משהו מתחיל להצטמצם במרחב של התודעה, תרגלי את המדיטציה כמו החלל. כן, משהו כאילו, לרגע אחד, אנחנו, מי שמכיר את התרגול של ביג מיינד וכדומה, הרבה פעמים אנחנו משתמשים בדימוי של החלל כדי לאפשר לתודעה להתרחב, כן. כי המילה מאפשרת עם הדמיון הרבה פעמים להזכיר לתודעה שיש לה מרחב יותר גדול. כן, אז תרגלי את המדיטציה כמו החלל. והדבר האחרון שאני רוצה להתייחס אליו, זה התרגול של מטה כתרגול של שחרור באמצעות אי-אחזות. כן? זה כאילו, כאילו מתרגלים ויפאסנה פה, אבל בעצם התרגול של מטה, כשאני אומרת מטה, אני מקווה, כן, יש מי שלא, אני אומרת את המילה הזאת, וזה לא... אוקיי, כן, התרגול של טיפוח של איכויות הלב, ושל האיכות של הידידותיות, ושל התכוונות אוהבת, זה בעצם תרגול של אי-אחסות. כי כשהלב שלנו נפתח, הוא פחות מצומצם סביב מה? סביב עצמי. בקשר ישיר לתרגול של הנתח. אומנם זה נראה, יש לזה ניחוח אחר, מבחינת האופן שזה מנוסח, אבל כשאנחנו מפתחים את היכולת של לב פתוח והתכוונות אוהבת, כלפי עצמנו וכלפי אחרים וכל היצורים החיים, התנועה הזאת של ידידות בכלל לכל מה שמתרחש, זו תנועה שאין בה איבה, ואין בה self-centered, איך אומרים self-centeredness בעברית? ריכוז עצמי, יש לזה? פחות מרוכזים סביב עצמנו, יש יותר מרחב. אז תרגול של... של מטה כמשהו, כחלק מהתרגול של ענתה, של לא עצמי, כחלק מהתרגול של שחרור באמצעות אי-אחסות. כשהתודעה והלב יש בהם מטה, או קרונה, חמלה, או מודיטה, שמחה בשמחת הזולת, או אופקה, זה רגע שאין אי-אחסות. גם אם זה מיד אחר כך מתחלף, אבל הרגע של הלב פתוח זה רגע שאין אי-אחסות. אז לראות כאופן אינטגרלי את התרגול של מטה, זה יושב בדיוק על אותו, בדיוק על הלב של התרגול, של ענתה, של לא עצמי, של ריקות. אנאלה יוג, הוא כותב כך לגבי התרגול של מטה, אומר, בחיי היום-יום, הבנה הדרגתית של הריקות באה לידי ביטוי בהיחלשות של ההזדהות והנטייה לקחת בעלות על דברים. הנטל של תחושת העצמי מוחלש בהדרגה, ותחושת נינוחות ואיזון ממלאת את החוויה שלנו. הנינוחות הזאת מתגלמת באופן חיובי, ברגעים בהם אנחנו באים במגע עם אחרים. במיוחד ביכולת המוגברת להגיב לכל מה שקורה בחמלה, או עם כל אחת מהאיכויות של אברהם אביהרה. חיבור הזה שבין תרגול של הריקות ותרגול של איכויות הלב. אני אסיים בכמה ככה קטעים שמשקפים את ה... את, ה, את הנקודה הזאת, הקרמפה השלישי אומר לגבי התרגול של, של אהבה, הוא אומר, In the moment of love, the empty essence dawns nakedly. In the moment of love, the empty essence dawns nakedly. כן? ברגע של אהבה, כן? הריקות הזאת מאיזשהו עצמי או נפרדות, מפציעה, אני לא יודעת איך לקרוא לזה דון נקד, אני לא יודעת איך אתרגם את זה לעברית.
מפציעה, זורחת.
בצורה יחיפה, כמה הוא אומר. אז אני ככה מאוד מזמינה אתכם לחבר את התרגול של מטה כחלק מההבנה של התרגול של אי-אחזות. כי האיכויות של אברהם אביהרה הן בדיוק הפוכות מהתנועה שמחזיקה. ואני אסיים קטע של קארול ווילסון, שהיא גם מורה לויפאסנה ב-IMS, והיא אומרת ככה, זה מאוד מאוד קשה להביא תודעה של מתחילים, לפגוש חוויה ללא הנחות מוקדמות, ללא דעות קדומות, ללא דעות מועדפות. על זה מתבסס כל התרגול הזה של תשומת הלב. ההזמנה היא לפשטות, אבל זה לא קל, זה רדיקלי. למעשה זו היה הקרבה הגדולה ביותר, כיוון שבכל פעם שאנחנו מוכנים לוותר על האני, הסיפור כולו מתמוטט. מניחים רק לזה להיות. זה עד כדי כך בסיסי. זה הוויתור בזה הרגע על ההאחזות וההזדהות. שמיטה, הרפיה וויתור שמאפשר לנו לראות דרך כל מעגל הסמסרה הזה. מעגל הסבל, מעגל הדפוסים, ולהפסיק לרוץ סחור סחור לנצח. בואו נשב כמה רגעים.